שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
אנחנו פרק 241.
כן. מה שקורה, אתם יכולים בכל יום חמישי לגשת לדף הפייסבוק שלנו ולמצוא את הפרק החדש שאנחנו מעלים, וזה עידן חדש לשורה שנייה באמצע.
כי עברנו את 240, ייי.
גם, כאילו במובן של כל פרק זה עידן חדש, זה היה הפודקאסט הראשון שישאר את חייך, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת.
כי מהיום הפודקאסט משודר ב-HD.
אחרי שנים שבהם עשינו הוסטינג דרך אייקסט בעיקר, והעלינו פרקים לגיבוי דרך ארכיון האינטרנט, internetarchive.org, באופן רשמי אנחנו נמצאים על פודבין, שזה שרת פודקאסטים בתשלום.
אוקיי.
אז זה אומר שעכשיו הם מחויבים לשמור על זה שהפודקאסטים שלנו יהיו אונליין כל הזמן ולא מתי שבא להם.
אם אתם רוצים להאזין להמשך הפרק, לחצו על כפתור התרומה. לא.
כאילו אולי.
אנחנו לא נגבה כסף, לא כרגע, אולי על הרצאות. אם מישהו מעוניין להזמין אותנו להרצות על כל דבר, כאילו...
על איך זה להקליט פודקאסט עם כוכבה על אביעד שמיר.
על אורז, תזמינו אותנו לארצות, לא אכפת לי, אני אעשה את המחקר.
בשעה שאנחנו מקליטים את הפרק, יותר מחצי מהפרקים השניים כבר הועלו לפודבין, ויש להם עכשיו ערוץ מתפעל באייטונס, שקוראים לו שורה שנייה באמצע, עם אביעד ותום, במקום סתם שורה שנייה באמצע.
אוקיי.
הם דרשו כותר קצת ארוך יותר כדי להבדיל מהכותר הקודם.
אוקיי, מעניין.
ובתקווה, כשהפרק הזה יעלה, כבר כל הפרקים ש... קיימים ששרדו את המעברים השונים יהיו אונליין, שזה אומר אגב שיהיה מאוד נחמד מצדכם לעשות רייטינג באייטונס, מאוד מאוד עוזר לנו לקבל עוד מאזינים בעתיד.
סתיים בא לכם.
כן. בתנאי שזה רייטינג טוב, כאילו.
כן.
אל תכריח את עצמכם לתת לנו רייטינג גרוע.
יופי מירי רגב, תודה. אז דיברנו מה אנחנו עושים פה בעצם, מה הקונספט שלנו.
כן. לפני
שנתחיל. דיברנו מה אנחנו מזהירים.
לא,
אז מה אנחנו עוזרים?
כן.
מה עזרה?
ספוילרים.
אוקיי, אבל מה עזרה?
יהיו ספוילרים לסרטים שאנחנו מדברים עליהם.
יופי, תאורס, למה לא?
כן. למי שאתה יודע מה הסרטים, טוב, זה מופיע בתיאור שממנו הורדתם את הפרקים האלה, זה לא כזה קשה.
כן, ואם לא, אז זה מופיע בטח בתיאור של הקישור שהגעתם דרכו. איפה אנחנו נמצאים? בוא נראה.
אמרנו.
חוץ מפייסבוק.
אמרנו פייסבוק, פודבין, אייטונס.
בלוגים.
בלוגים, כן.
בלוגים.
כן.
לא אתר בלוגים, אני לא חושב שהוא קיים עדיין, אבל יש בלוג שנקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד בפייסבוק, ואתה במקומות.
אני במולטיברסיטי, אני בסיקוורד, ואני בטוויטר בעת תום שפס.
כן.
נעבור לסרט הראשון להשבוע? אנחנו הולכים לדבר על... I was desperate to escape the well-worn path. Work, marriage, kids, not me. I wanted to experience the extraordinary, which is why I ended up in the jungle. This is my friend, Yossi Ginsberg. Hey, good to meet you. Good to meet you too. I told my parents I'd be back in a year, but I don't think I'm ever going back. There's nothing like the jungle at night. Insects, birds, it's like they're screaming at you. And then suddenly, it's just you
whatever you came looking for.
Do you want to be like every other tourist? Anybody can go to Machu Picchu. But the jungle, this guy can take us there.
How do you know that Carl is telling the truth?
That's why you're here. The hidden world.
Perfectly balanced. The problem is us. With the cancer.
The jungle. סליחה, jungle.
Jungle.
בלי די.
או כמו שכל ישראלי מכיר את השם.
הג'ונגל?
לא, בחזרה מטוויצ'י. כאילו, ג'אנגל זה השם הבינלאומי של הספר, אחרי שהוא תורגם לאנגלית.
אחרי שהוא תורגם לאנגלית בעקבות הסרט, אז זה פחות
או יותר. לא, הוא תורגם מזמן לאנגלית. כן. הסרט הופק כי הספר זמין גם לאנגלית, וכי המפיקה שלו ישראלית.
את הסרט ביים גרג מקלין, במאי שאותו אתם מכירים מ...
אוסטרליה.
העובדה שהרגע אמרתי את השם שלו.
הוא במאי של סרטי עם האוסטרליים.
וולף קריק.
כן.
רוג. וולף קריק. טו.
כן.
The Darkness. אוקיי. Okay, אלו בהחלט סרטים שקיימים במובן של יש להם עמוד IMDb.
יש לו, הוא עשה סרט אחד בארצות הברית, The Belko Experiment. לא שמעתי עליו.
כן.
אבל הוא די זול. וכן, במה יש לסרטי אימא.
הפוסטר בהחלט מבטיח.
באחד מהסרטים האלה לפי הפוסטר יש תנין ענק, שכידוע, כמו שציינו בשבוע שעבר, זה דבר חובה לסרט איכותי.
באופן מוזר, לא בסרט הזה, שאשכה מתרחש בג'ונגל.
כן,
נגיע לעניין
הזה. נגיע לעניין הזה.
הסרט נכתב על ידי ג'סטין מונחו, על פי הספר בחזרה מטוויצ'י של יוסי גינסבורג, שמבוסס על משהו שבאמת קרה ליוסי גינסבורג.
כן, גינסבורג, כן.
כן.
זה כנראה שבאמת קרה, סרט, אוקיי. אין מספיק אנשים שהיו שם כדי לאשר כל פרט. למעשה חלק גדול מהקונספט מבוסס הזה שהוא היה לבד.
כן.
אבל הסיפור הזה, מסיפור הישרדות היותר מפורסמים בישראל.
בניגוד לסדרת טלוויזיה הישרדות, כן.
אני לא יודע אם עדיין שם, כשאני הייתי בבית ספר, הספר הזה היה ברשימת הספרים שאפשר לעשות עליהם עבודה לבית ספר. ומאז 1994 הוא נמצא על המדף בחדר שלי בבית של ההורים, לא קראתי אותו.
אני עשיתי עבודה בבית ספר על אמריקן פסיכו.
אוקיי, אני לא זוכר שהוא היה ברשימה רק כשעשיתי.
כן, גיל 12 נתנו לנו להיות חופשיים.
תראה, כשהייתי בתיכון עשיתי פעם עבודה על אסטריקס.
אסטריקס
ומרבד הקסמים.
אסטריקס.
באישור של המורה.
בלי לקרוא את בחזרה מטוויצ'י, אסטריקס יותר טוב בחזרה מטוויצ'י.
אולי.
בסוף משחקים דניאל רדקליף, וזה בעצם כל הסטאר פאוור שאתם צריכים, הארי פוטר לשעבר בכבודו בעצמו, איש שביקר בג'ונגל פעם אחת בסרט ההוא עם הגופה.
כן, בוא נדמיין שזה פריקוול.
כן. Return to the Jungle, זה בעתיד שלו.
כן, הוא היה בסוויס ארמי מן בתפקיד גופה, פה הוא בתפקיד יוסי גינסברג.
יוסי גינסברג, עוד בסרט אלכס ראסל בתפקיד קווין.
כן, אוסטרלי מגלם אמריקאי.
תומאס קרצ'מן בתפקיד קארל.
קארל.
יסמין קסים בתפקיד קינה.
זה תפקיד ממש ממש קטן.
כן, וג'ואל ג'קסון בתפקיד מרקוס.
כן, מרקוס.
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 את השמות שלו עוד מאוד בסרט נבטים ככה, כאילו. עם נקודה בסוף או סימן קריאה. אף אחד לא אומר שם ואז כזה פסיק. בוא נדבר כזה, זה הכל כזה. קווין, מרקוס, יוסי. יוסי!
זהו, אז סרט אוסטרלי עם אחת המפיקות הישראלית והיא בעצם הניעה את זה. אני מניח שגם בהלכנה שאתה היית היה לפני זה מסר מדניאל רדקליף לקהל בישראל.
קצת איחרתי.
כן, אוקיי. בכל בהלכנה שאני ראיתי היה לפני זה קטע שהוא פשוט פונה למצלמה ואומר תודה לקהל בישראל שבא לראות את זה, למפיקה דנה לוסטיג, למרות שאם אני לא טועה הוא לא אמר את שם המשפחה שלה.
וואו.
ולאחים אדרי ו...
ג'יזוס.
כן, הוא אמר את השמות של האחים אדרי ואני חושב, וואו, הארי פוטר זה כבר לא. ושום דבר נגד האחים אדרי אישי, זה פשוט, זה... כי לא זה מה שהיית מצפה שדניאל רדקליף יעשה פחות מעשור אחרי הסרט האחרון של הארי פוטר.
אבל זה לא בגלל שהוא נואש לעבודה כמו הרבה...
לא,
הוא פשוט... יש לו כל כך הרבה כסף שהוא כזה, הוא יכול לעשות מה שבא לו, הוא בוחר את הסרטים שהוא רוצה לעשות כנראה.
כאמור הוא גילם גופה.
כן, בג'ונגל.
כן.
ועכשיו הוא איש חי בג'ונגל והצד הבא זה זומבי בג'ונגל אני מניח?
אני לא יודע, זה נראה שזה הולך הפוך, אז הוא בר בג'ונגל?
ברמן ג'ונגל, דניאל רדקליף. בכל אופן,
לגרם תפיר שעוד לא
העלילה.
העלילה.
אנחנו בשנות ה-80, יוסי גינסברג הוא מטייל ישראלי שיוצא לראות את העולם כדי להימנע מהתמתות עם המציאות הישראלית פחות או יותר. כמו הרבה אנשים עד היום.
כן, זאת אומרת, טיול אחרי צבא, זה די מקובל.
ובזמן הטיול הוא פוגש כמה חבר'ה, כולל בחור בשם מרקוס, משווייץ. כן, ובחור בשם קווין גייל.
קווין!
כן. קווין קפטן אמריקה גייל.
הוא לא באמת קפטן אמריקה, זה הכינוי.
זה הכינוי, כאילו, הוא נראה, הוא יכול להחליף את קריס אבנס, אני מניח.
השחקן אוסטרלי.
כן.
אז הוא יכול להחליף את קריס אמסוורף?
כן. והשלושה פחות או יותר מתחילים לחיות ביחד בלפז.
לא במובן הזה.
עד שיום אחד הם פוגשים בחור זר, אוסטרי. שום דבר רע מעולם לא קרה במפגש של אוסטרים ויהודים.
לא, שוורצנגר איש מאוד נחמד.
בשם קארל, וקארל משכנע אותם שהוא מכיר שביל סודי עמוק בג'ונגלים, איפה שיד אדם הלבן אף פעם לא הייתה, ואז אומרים, אנחנו אנשים לבנים, בוא ניגע שם, בוא נלך וניגע שם.
אוקיי, שנייה.
כן.
היי, אני סקפטי.
שלום, אמר סקפטי.
שלום. נניח שאתה מסתובב לך בשוק בלפס.
כן.
אתה ישראלי, כבר שנה לא היית בבית, היית בעולם.
זה בחיים לא יקרה, אני לא מתרחק מהבית לכזה טווח.
עזבת את הקיבוץ. נניח שאתה ישראלי שעושה את הדברים האלה. היית בצבא, ההורים שלך עשו לך את המוות על זה שאתה לא הולך עכשיו ללמוד אלא מטייל בעולם.
דור שני לשואה.
כן, קלישאות רגילות.
כן.
הרווחת כסף, הפסדת את הכסף, איכשהו התגלגלת עד לבוליביה.
בעטו אותך מהוגוורטס.
כן, בעטו. תשמע, אדון האופל קצת עשה שם בעיות. ניגש לך איש זר, עם מבטא אוסטרי, אני לא אומר שלא, אבל מכיוון שאתה בבוליביה, זה לא המבטא שאתה בדרך כלל תשמע בשוק, ושואל אם אתה תייר, במקרה הזה הוא שואל אם הוא אמריקאי, כדי לדעת אם הוא תייר, ואומר לך באמת, אוקיי, אני יכול לקחת אותך למעווה הג'ונגל, לאזור לא ממופה, שאף אחד לא היה בו חוץ ממני, אף אדם לבן בכל אופן, יש שם כמה כפרים נידחים, יש זהב בנהר, אנחנו הולכים למצוא זהב, ואנחנו, אתה והחברים שלך תבואו איתי, כל אחד ישלם כמובן $50, חושב $50?
משהו כזה, כן.
קצת מתערבב עם הסרט השני שאנחנו מדברים עליו פשוט.
אוקיי.
ואתם פשוט תעקבו אחריי לתוך הג'ונגל, תשאירו מאחורה כמה שיותר מהרכוש האישי שלכם. נמצא זהב כולנו, תשאיר כל זה. הרובה אצלי. שתי תגובות אפשריות יש לדבר הזה. No ו-hell no.
אבל שניהן נורסות את העובדה שהסרט, הסיבור קרה כאילו.
כן, אז יוסי גינסברג, אם אתה מקשיב, למה?
ובכן, הג'ונגל הוא סרט שהוא בסדר גמור.
כן.
כאילו, שמעתי ביקורות על הסרט הזה, חלקן מאוד שליליות, חלקן
50 ומשהו אחוז ברוטן טומטוס, שכאמור, רוטן טומטוס זה לא ציון, זה מראה איזה אחוז מהביקורות שהתפרסמו, נתפסות כחיוביות או שליליות. זאת אומרת,
אני
הוא מפצל.
זה מראה איזה אחוז האנשים שעורכים את רוטן טומטוס החליטו שהם שליליות או חיוביות. השיפוט שלהם לא תמיד ברור.
אבל כן, בכל אופן, מה שאני אומר, הסרט הזה מפצל. למרות שנראה שאנחנו דווקא באותה עמדה.
כאילו, זה לא שאני סיימת אותם ואמרתי, אני עכשיו ממש ממש רוצה לראות עוד סרטים של גרג מקלין, חס וחלילה. לראות את הפוסטרים שלהם מספיק לי כדי להגיד שזה לא נראה מעניין.
תנין ענק.
מספיק לי שבוע שעבר. אבל אתה יודע, הוא עושה את העבודה שלו באופן יעיל. דניאל רדקליף בבירור כאילו איז גיים, הוא זורק את עצמו לתפקיד הזה, כמו שזורק את עצמו לתוך עצים וסלעים וכל מיני דברים אחרים.
זה היה בסוויס ארמי מן גם.
גם פה, גם פה. עוד כן.
בוא נגיד את זה ככה, אם הסרט הזה היה מופק בידי אולפן יותר חזק, היו יכולים לדבר על כל מיני פרסים לדניאל רדקליף, כי הוא עושה את הדבר הזה ששחקנים עושים כדי לזכות בפרסים. שזה באמת להעביר את הגוף שלו.
הוא עושה קריסטיאן בייל, בוא.
הוא עושה לאונרדו דיקפריו, יותר מזה.
השינוי הפיזי לקראת הסוף זה יותר כזה קריסטיאן בייל. ליאונרדו סתם כזה, אתה יודע, חוטף מכות, אבל הוא עדיין נראה כמו ליאונרדו, כאילו. עדיין יש לו את הסרט הכחול הזה ושתי חרבות נינג'ה. לעומת זאת, קריסטיאן בייל משתנה. יום אחד הוא רפאל, יום אחד הוא מיכאל אנג'לו, יום אחד הוא שרדר.
הוא הולך להיות דיק צ'ייני. קריסטיאן בייל, לא יודע.
אני לא יודע אם זה פרודי או לא מה שאתה אומר עכשיו, על העובדה,
לא, באמת.
על עצם העובדה של קריסטיאן בייל.
אדם מקיים בימים עכשיו סרט על דיק צ'ייני עם קריסטיאן בייל בתפקיד הראשי.
דיק צ'ייני, האיש היחיד שיכול לראות במישהו, ואז המישהו הזה מתנצל בפני דיק צ'ייני.
כן.
נכנס לו לקו האש. מדברים על דברים שאתה לא בטוח אם הם פרודי או אירוע אמיתי. זה אירוע אמיתי.
כן.
אז הג'ונגל הוא סרט בסדר גמור, מבוים. אין פה איזה מעוף, כאילו יש כמה צילומי נוף יפים, ויש כמה סצנות.
סטוק פוטאג' גם.
כן, ויש כמה, אתה יודע, סצנות סיימים מרגשות של, אתה יודע, אנשים נפצעים, ודניאל רדקליף מיואש, והג'ונגל
מרגש.
כן, והג'ונגל מאוד מאיים, ויש בעלי חיים, ויש כזה, טוב, הוא כבר מת מרעב, והוא פצוע וזה, והוא זה. יש שתי סצנות גול, לא רואות בכלל, במה של סרטי אימה.
מי שאוהב סצנות גול, כן. כאילו, לי היה קשה איתם סרט.
תולעים.
כן.
אלו לא תולעים סמויות שהרבנים דואגים מהם כשנותנים לכם שירות למסעדה. אלה תולעים מאוד מאוד נראות.
כן. כאמור במזוז.
יכול להיות שהן קשרות?
לא, הן לא.
הן לא הפריסות פרסה או משהו כזה?
אין שרצים.
אביעד, לא יפה. ככה?
כמה לעשות?
הבעיה של הסרט הוא שהוא בשום שלב לא מתעלם מעבר למה שאתה מצפה מי. זה סרט על אידיוטים בג'ונגל.
די, סרט,
כאילו,
אין... עוד פעם, זה מוסס לסיפור אמיתי, אז ניתן לו את העניין הזה של הדברים האלה, לא צריכים את הסריטאי שימציא אותם, אבל כן, כאילו...
יש מיליון סיפורים כאלה, ומה ש...
רוב הסיפורים האלה היו מסתיימים בלא איש זר בשוק, אנחנו לא נצא איתך לשדח.
לא, אבל יש המון, אתה יודע, אתה כל שנה אתה קורא על, הילד שלי יצא לג'ונגלים, או לערבות או משהו כזה, ואף אחד לא ראה אותו יותר.
אני מכיר בן אדם שלמעשה נעלם לכמה ימים בדרום אמריקה, כי הוא טייל באזור שהשתנה.
כן.
הייתה פעילות וולקנית, זה שינה את פני השטח.
וההבדל באמת הוא שפשוט, דבר ראשון הוא שרד, שזה... הרבה מהאנשים שעושים את זה, לא שורדים, או שאנחנו לא יודעים, כי יכול להיות שהם שרדו ונהיו לוקלייז, אנחנו לא יודעים. ושהוא כתב על זה ספר, אבל עוד פעם, לא קראתי את הספר, מה שאנחנו רואים בסרט זה לגמרי, זה היה יכול להיות 1001 סרטים אחרים, ויש, אתה יודע, וכמו כל סרט כזה, זה מסוג הדברים שהוא בו בזמן מבקרת, תראו את האידיוטים האלה שהולכים להיות מוכנים וחושבים שהם מכירים את השטח ושהם גברים גברים אבל הם לא.
זה נקרא תיירים.
כן. ובו זמן חוגגת, אוי תראו את היופי הטבעי הזה שרק הם רואים שאף אחד אחר לא יכול לראות.
כן, לגבי היופי הטבעי הזה.
כן.
כאמור הסרט הזה הוא פק בתקציב יחסית נמוך ואחד מהדברים שבהם זה בולט זה שאני לא ממש הרגשתי שהם נמצאים בתוך הג'ונגל. כמו שהם הרגשתי שהם נמצאים באזור שמותר לצלם בו בג'ונגל. זאת אומרת, לפני שנה בערך דיברנו על העיר העבודה זד, עם כל הבעיות שלו, עדיין, זה סרט שבהחלט נתן את התחושה שהוא מתרחש עמוק בתוך האמזונס.
זה העניין, אני לא הרגשתי, לא, סליחה, אני אתקן, מה שלא הרגשתי בעיר העבודה זד זה שהדמויות נמצאות, כאילו, הצילום היה בתוך האמזונס?
כן, אני מדבר על הצילום כרגע.
כן.
פה זה הפוך,
פה זה הפוך.
הדמויות מתנהגות כאילו הן שבועיים כבר בלב היער ולא ראו, לא ראו נפש חיה.
כן.
וזה, חלק מהסמן זה עובד. כן. זאת אומרת, דניאל רדקליף הוא לא השחקן הכי טוב בעולם, אבל הוא כן נכנס לזה. כן. הוא כן מתמסר. ולבמה יש בכל זאת, יש את ההבנה איך ליצור מתח פסיכולוגי בין הדמויות. כי כאמור, מתישהו הם גם קולטים שהם נכנסו ליער בעקבות בן אדם זר שמדבר בעצמו על זה שהוא מבוקש בידי הרשויות.
כן, אני לא אוהב זה שקרל הוא פחות או יותר נבל על מוחלט, בלי, אתה יודע, בשלב מסוים הוא הורג קוף, מנסה נאום שנלקח מקליף נוטס של ורנר הרצוג, זה כזה, זה היה שנות ה-80, אז הוא כנראה ראה סרט של ורנר הרצוג וכזה אמר, רגע, הוא יושב עם כזה מחברת בזמן ההקרנה ו... רשם כזה,
האדם... שני מטר משם צילמו בינתיים את קניבל הולוקוסט.
ו-15 מטר משם פיץ ריקרדו, כאילו, של ורנר הרצוג שיצא
באותו זמן. המזוס היה מקום ממש צפוף.
על צוותי צילום. זה כמו המערכון של מונטי פייטון על סקוט אוף דה סהרה, שאתה יודע, הוא עבוד בסהרה, ואנחנו יכולים לצאת לו, ואז הוא מסתכל על עצמו וכזה, רגע, צוות הצילום יכול לעזור לי. ואז צוות הצילום מסתכל, ואומר, רגע, עכשיו אנחנו עבודים, ואז הם מסתכלים למצלמה החוצה וכזה, יש עוד צוות צילום, הוא יכול לעזור לנו.
תוסיף לזה את אינדיאנה ג'ונס, ובאופן כללי,
לא, זה היה בשנות ה-40 אביעד. אינדיאנה ג'ונס צולם בזמן אמת, זה דוקומנטרי.
הוא צולם בזמן אמת, והם פשוט לקח להם 40 שנה להוציא את זה, כן. אבל אתה יודע, בתור מקום שאמור להיות מאוד מנבודד, אני חייב לומר שהמזון הזה היה מאוד צפוף באותה תקופה.
זה מבחינה תמטית.
כן.
זה באמת הדבר המעניין, העיקרי בסרטים האלה, אבל זה, כאמור, זה תמה שחוזרת בכל, בערך בכל סיפור, איש מודרני הולך אל הג'ונגל הפרימיטיבי, הרומנטי כאילו.
יש שאמרו, Into the Wild.
כן.
לא שאני רומז לסרט.
יש שאמרו ג'ומנג'י, Welcome to the Jungle, אבל לא יודע למה הם יעשו את זה.
האמת, ראיתי אותו לא מזמן, הוא לא רע.
כן. שהאנשים האלה, הם משהו לא בסדר, אתה יודע, הם מרגישים שמשהו לא בסדר בעולם המודרני, והם רוצים להתקשר לאיזשהו עולם רומנטי יותר, טהור יותר, ומה שמגלים זה שהם שותים בעניין הזה, כי יש סיבה שעזב, דבר ראשון יש סיבה שעזב אותו, למה זה דבר שני, בעצם עובדה שהם מגיעים לשם, הם מקלקלים אותו, והזכרנו את ליאו דיקפריו, אחד הסיפורים החביבים עליי, זה הסרט החוף של אלכס גרלנד, שאשכרה צולם בחוף טהור ובתולי, שיד אדם לא נגע בו, והסרט עסק בחבורה של אנשים שמגיעים לשם והורסים אותו, והסרט הרס את החוף הזה.
כן, ממשלת תאילנד מאוד מאוד לא אהבה את זה.
כאילו, הסרט בסדר.
אני לא יודע איך
זה. אבל כן, הוא לא שווה עוד פעם הרס של חוף בתולי שידם לא נגע בו כדי לעשות נקודה של אל תגיעו לחוף הבתולי הזה.
שמע, ז'אק קוסטו השתמש בדינמיט כדי לספור כמה דגים יש באגר.
כן, לא, זה כמו שבזמן הצילומים של רובוקופ כזה, בוא נפוצץ את השחקן הזה באמת ונשים עליו פרוטזות רובוטיות, נראה איך זה יעבוד.
אני מאמין שזה מה שהיה קורה עם ורנר הרצוג היה מבין את רובוקופ.
כן.
אבל מעבר לעניין הזה, יש גם עוד, יש עוד עניין שפה שנות ה-80 זה היה מזמן, והסיבה שאני מציין את זה זה כי הרבה מהדברים שהיום אנחנו מקבלים כמובן מאליהם לא היו קיימים לפני 35-36 שנים.
כן, שורה שנייה באמצע לדוגמה.
כן,
זה היה עולם שונה לגמרי.
אנחנו לצורך העניין. אבל אנחנו מדברים על תקופה בלי רשתות חברתיות, בלי אינטרנט בכלל, בלי טלפונים סלולריים, בלי GPS. אם אתה רצית לתקשר עם מישהו באמצע שום מקום, היית צריך טלפון לווייני מאוד יקר ומאוד לא עובד. לא היית יכול למפות בעצמך מקומות, היית חייב באמת להסתמך על מישהו שטוען שהוא מכיר את האזור. ויותר מזה, מבחינת הדמויות עצמן, מבחינת יוסי והחברים שלו, זו הזדמנות האחרונה שלהם לעשות משהו ביחד, כי אם הם לא נכנסים עכשיו להרפתקה הזאת בג'ונגל, הם מתפצלים, כל אחד ממשיך לעולם שלו. זאת אומרת, קווין מדבר על זה שעוד 3 שבועות חג המולד, אולי הוא יספיק להגיע הביתה. ויוסי בינתיים ימשיך את תל איפה שהוא ימשיך, ומרקוס לאיפה שהוא ימשיך. אין להם פה שום דבר יציב כבר, ליוסי כבר שנה אין שום דבר יציב, גם בטיולים שלו הוא כל הזמן נודד במקום מקום, וזה משהו שהרגש שהסרט כן שם לב אליו, הרעיון של זה מה שיש להם עכשיו, כי זה ההזדמנות האחרונה שלהם לעשות משהו ביחד. וגם חיית מערכות יחסים, אין להם כאילו משהו קבוע. יוסי בתחילת הסרט, יש לו קטע עם מטיילת אחרת, אבל זה לא משהו שנשאר, זה פשוט זה לילה אחד או שניים וזהו. אז מהבחינה הזאת, זה נורא חשוב לו להיות לעשות את ההרפתקה הזאת, גם בגלל הפיתוי של, היי, בוא נהיה היפסטרים של טיול ונלך למקום שאף אחד אחר לא היה בו עדיין, וגם הפיתוי של למצוא זהב ולהתעשר קצת, אנחנו לומדים לפני זה שליוסי יש בעיות כלכליות.
אוקיי.
אבל גם מעבר לזה, זה באמת לעשות משהו עם החברים, שהם לא מכירים כל כך הרבה זמן, אבל זה מה שיש להם.
אני חושב שהבעיה עם הסיפור, כאילו, כמו שהוא מעבר בסרט, זה שהאלמנט הישראלי נראה כמו גימיק מבחינת האנשים האלה, כזה, מדי פעם יהיה פלשבק, והם יגידו, כאילו, זה יהיה באנגלית, אבל במקום להגיד פאדר, הם יגידו אבא.
כן, וזהו.
זה משהו ש,
זה, כאילו, יש הרבה דברים שמוזרים שראיתי בחיי.
טוב, מצד שני, אתה יודע, כל פעם שדמויות ספרדיות בספר הסרטים האמריקאים, הם מדברים באנגלית עם מבטא, ואז כזה ניניו, אז כזה, ופאדרה, אז בסדר, אוקיי, לגיטימי. אבל יש משהו, כאילו, בקטע, אני לא יודע איך זה בתרבויות אחרות, שבישראל מאוד מאוד ספציפית, כאילו, טיול אחרי צבא זה לא סתם טוב, אתה יודע, תצא לניו יורק ותראה, אתה יודע,
את מנהטת.
לא, זה, תלך למקום הכי מסוכן והכי רחוק והכי לא נודע שאפשר ותתרחק מהכל שזה כזה.
אבל עם מלא אנשים אחרים. זה חלק מהקטע.
לא, כן, אבל משהו, אתה יודע, באתוס הישראלי של אחרי צבא ספציפי של כזה, עשינו את הדבר הזה שכנראה היה מוקדם מדי ומבוגר מדי בשבילנו לעשות בתנאים מאוד מאוד קשים, במצב סוציו-אקונומי, כלכלי, פוליטי מאוד מאוד שביר ומוזר.
ואז התגייסנו.
ואנחנו צריכים להתרחק מזה כמה שאפשר, כאילו.
על ידי הליכה לחוויה מסוכנת במצב סוציו-אקונומי קשה, להרחק מהבית.
בדיוק. והסרט לא ממש מתעסק בזה, כי זה לא, אתה יודע, זה במאי אוסטרלי, והתסריטאי הוא אוסטרלי.
זה לא רק זה, גם חברת ההפקות אוסטרלית, זה מה שהיה להם נוח לעבוד איתו, גם חצי מהשחקנים אוסטרליים.
במקור התסריט היה הגרסה המחודשת לקרוקודיל דנדי. שבסוף במקום זה קיבלה את האמסוורת'ים, כמובן.
איכשהו לא נראה לי. אבל כן, המושג הזה של טיול אחרי צבא לא קיים באוסטרליה.
כי אין שם צבא חובה, דבר ראשון.
גם, וגם כי הם באוסטרליה, כל החיים שלהם זה טיול אחרי צבא. אבל כשיוסי בתחילת הסרט מסביר למה הוא, כשעוד הסרט נותן לנו קצת קריינות, הוא מסביר למה הוא יצא לטיול הזה, הוא לא אומר, כי הייתי צעיר אחרי צבא, רציתי קצת לראות עולם, דברים כאלה, חברים שלי גם נסעו דברים. לנו כישראלים זה ברור, כי אתה בן 20 ומשהו, אתה סיימת צבא, אתה רוצה לעשות את הטיול הגדול הזה לפני שתחזור לחיים היותר יותר מהונדסים. ולא, בסרט הוא אומר, הייתי חייב למצוא משהו אחר, משהו יותר גדול. כאילו משהו שלא חוויתי, כאילו, בסדר, זה, בן אדם פרטי יכול לומר את זה, אבל
אני גם חושב שאתה יודע, ברמה הבינלאומית, אתה יודע, דמות, אתה לא רוצה להזכיר לאנשים שישראלים עושים שירות צבאי, הרבה מהקהילה הבינלאומית, לא אוהבת את זה.
הם מציינים את זה בתחילת הסרט. אבל יש פה יותר, זה יותר קטע של יהדות מאשר של ישראליות בסרט.
אה, כן.
הקשר היהודי יותר מודגש מאשר זה שיוסי גינסברג הוא פשוט ישראלי אחרי צבא. ובין השאר ההורים שלו ודוד שלו הם לא יודע לגבי אמא שלו, אבל אבא שלו הוא ניצול שואה, יש לו מספר על היד, זה יוצר איזושהי
הקלה. כמובן שיש לו מספר על היד, כאילו במצלמה מתמקדת בו וכזה.
אז מצד אחד זה יוצר איזושהי הקבלה בין ההישרדות של ההורים שלו לבין ההישרדות שלו, אבל זה ממש לא אותו דבר. זה לא שפה מכריחים אותו לעבור משהו, הוא די בחר להיכנס לג'ונגל, זה לא שיהודים באירופה ובצפון אפריקה, זה לא שהם אמרו, הרכבת הזאת נראית מעניינת, הבנתי שהיא מגיעה למחנה כלשהו, זה לא רוברטו בניני כתב את זה, זה לא חוויה.
תודה לאל.
אני דווקא אוהב את החיים יפים.
דיברנו על זה, החיים לא יפים בכלל.
אני מאוד אוהב אותם. אבל כן, הרעיון פה שיוסי הוא במובן מסוים קצת, כשהוא באמת נועה שהוא פונה לאלוהים כבר שיעזור לו או שיערוג אותו. ומה שמלווה אותו זה מין ספר, סידור תפילה כזה קטן שדוד שלו נתן לו. אז יש את הדברים הקטנים האלה, הם גם, הם גם לא, הם שוהים לא, בבית חב"ד כזה.
אבל הם לא מצטרפים לשום דבר קוהרנטי, לאיזושהי הצהרה או רעיון מעבר ל... אוקיי, שלתסריטאי אומר, קראתי את הספר, או לפחות הקליפנות של הספר, הנה הדברים האלה שהופכים אותו ללא מטייל אמריקאי.
זהו, בשום שלב אתה לא, הוא לא מספר על משהו שהוא חווה בישראל. המבטא שדניאל רדקליף, כמה שהוא מנסה, זה לא מבטא ישראלי, אני לא בטוח איזה מבטא זה.
אני לא...
זה מבטא שהייתי מגדיר כלא בריטי.
אני לא מסכים פשוט כי אין דבר כזה מבטא ישראלי כשזה מגיע לאנגלית.
יש בהחלט.
כאילו...
ואני שמעתי אותו הרבה פעמים.
אני
ראית וונדר וומן?
כן.
זה מבטא ישראלי באנגלית.
מבטא ישראלי באנגלית זה לדעת מה את הצורה של המילים אבל לא את המצלול שלהם.
בדיוק. ודניאל רדקליף לא יצליח לעשות, הוא מבטא TH בצורה נכונה. אף ישראלי לא מסוגל לבטא TH בצורה נכונה, אין לנו מושג מה עושים עם הדבר הזה. זה D, זה T, זה F, זה S.
That's not true.
Yes, it is. אין, לא היה בזה TH.
I can count three reasons why you are wrong.
What the fuck.
יופי לרייטינג סייף שלנו.
כן.
בדיוק שאלתי אותנו לפודבין.
אנחנו פונים לקהל של גילאי 5-25.
כן.
אז כן, אין את התחושה שהוא ישראלי פה, וזה משהו ש... למה זה חסר למי שלא ישראלי? בטח לא ישים לב לקטע הזה ויגיד, אוקיי, ישראלים, זה יהודים. הם, יש להם את ה... כי יש להם את הזיכרון של השואה, יש להם את ה...
ראיתי את אל תתעסק עם הזוהן פעם, כן. זה נראה קצת יותר אמין.
הוא נמוך בראש מהחברים שלו, למרות שבמציאות יוסי גינסברג היה באותו גובה כמותם. וכן, אני יכול...
כל האפקטים המיוחדים בעולם לא יגביעו את דניאל רדקליף. יש גבול לעוצמת ה-CGI. אבל כן, אתה יודע, הוא מנסה, כאילו, דניאל רדקליף רוצה לשחק בסרט הזה, הוא רוצה את התפקיד הזה, הוא רוצה שתראו כמה הוא סבל בתפקיד הזה. ריספקט.
אני לא מבקר אותו על מה שהוא ניסה לעשות.
ובניגוד לליאונרדו דיקפריו, הוא לא רוצה את זה כל כך שזה נהיה פרודי על עצמו. כאילו...
אני לא חושב שליאונרדו דיקפריו כל כך רצה את האוסקר, כמו שהוא, אפילו אותו שכנעו שהוא צריך לקבל.
כן, כן.
כי היה כזה קמפיין מטורף. אבל דניאל רדקליף, אני נותן לו קרדיט על זה שהוא באמת מתמסר לזה, הוא באמת מנסה לעשות פה משהו שמאתגר אותו גם. לא תמיד זה עובר, אני חושב שמבחינה פיזית הוא דווקא עובד ממש טוב. המשחק הפיזי שלו, במיוחד סצנות גור וכאלה, אבל באופן כללי... לרדת במשקל, ממש להראות בן אדם שסובל מזה שהוא התנתק מהחברים שלו, מזה שהוא כבר חווה הזיות. יש שם קטע שהוא לדעתי דווקא עשוי ממש טוב, שהוא פוגש, הוא פוגש בחורה אינדיאנית באמצע הג'ונגל, מתחבר אליה, מה שהבנתי בספר זה קצת יותר נרחב הקטע הזה, אבל הם ממש מתחילים לנהל ביניהם קשר ו... כמה ימים אחרי זה הוא קורא שהיא בעצם לא קיימת. הוא כמה ימים עכשיו הסתובב עם חברה דמיונית בלי להבין את זה, שזה כבר באמת רגע של אימה פסיכולוגית כמו שצריך. אני חושב שזה לא קיבל מספיק הבהרה בסרט עד כמה מערכת היחסים הזאת הייתה מורכבת, כי זה נראה כאילו פשוט הוא ראה אותה ואחרי כמה שעות הוא קלט שזה לא שם, אבל... יש גם שלב שבו הוא רואה את מרקוס פתאום באמצע הלילה ואז מאיר בפנס ולא רואה אותו שם.
אני חושב שזה באמת, אולי זה היה עובד יותר טוב עם כל החלק של הוא לבד בג'ונגל היה מקבל יותר מקום, כי בסופו של דבר זה רק, זה פחות מחצי מהסרט, כאילו יש המון זמן לסטאפ, כאילו של היי הנה מרקוס והנה קווין והנה קארל, ואז עוד המון זמן של מסתובבים ביחד והם לא כל כך טובים בזה, אבל לא היום ונורא, ורק ממש כאילו ב... 50 דקות אחרונות, וזה סרט של שעתיים כמעט, הוא לבד בג'ונגל, שזה די כאילו, זה מה שבאת לראות.
הסרט נקרא ג'ונגל, הוא לא נקרא בן אדם אחד בג'ונגל, למרות שבעברי זה נקרא בחזרה מטוויצ'י, ולוקח זמן עד שהוא מגיע לטוויצ'י.
וטכנית הוא לא ממש חוזר, כל הסרט הוא בטוויצ'י.
ולמעשה בחיי האמיתיים הוא גם חזר לטוויצ'י.
כן, זה ההמשך כאמור.
כן, אבל יש שם כאילו, השעה הראשונה היא מנסה לעשות לנו בנייה להכיר את כל הסכנות, שזה דווקא, זה חכם בעיניי אם עושים את זה נכון, הרעיון של כל הזמן קארל מפחיד אותם שיבוא יגואר אם הם לא יזהרו וצריכים להיות כל הזמן המשמר, והוא מספר עליהם נמלי אש ומראה להם איך הוא צד קופים.
נמלת האש המפורסמת של צ'כוב.
אוקיי. זה היה הומור לפודקאסט אחר לגמרי.
נו באמת, בדיחות האקדח של צ'כוב הם חובה בכל פודקאסט קולנוע.
כן, אבל לא על נמלים.
זה השמתי שסרט כאילו, שלא מסוים עוצר ומראה לך נמלי אש ואומר, היי, אלה נמלי אש, תיזהר מהן, וכזה, בשלב הזה אתה יושב עם שעון עצר ואתה כזה, אוקיי, אז כן. מתי כאילו...
הוא כל הזמן מזהיר אותך מיגואר, וכנראה יש יגואר.
עוד פעם, בשלב הזה הוא כל כך חוזה שזה
ממש ברור. זהו, אנחנו לא יודעים. כן. שזה דווקא שימוש נכון במצב שלו. כל הזמן מזהירים אותו מסכנה מאוד ספציפית, וכשהוא לבד, הוא במצב שהוא כבר לא בטוח אם הסכנה הזאת קיימת או לא, ואני רק רוצה לציין, במציאות, יגואר זה כמו פצצה. אם אתה שומע אותו, הוא לא מיועד אליך. זאת אומרת, אם יגואר תוקף אותך, אתה לא תשמע אותו מתקרב.
אוקיי, בסדר. טוב, אני לא רוצה לדעת מאיפה אתה יודע את זה, אבל הרגת הרבה אנשים עם יגואר כאילו?
כן, הסתרתי עם יגואר וכיוונתי אותו על אנשים, כן. יש לי מטול יגוארים.
זה משהו מתוך ריק ומורתי. זה בסדר, כן, כן. עוד פעם, זה סרט בסדר גמור. אני מניח שזה יצליח לא רע בארץ, כי הקהל המקומי אוכל כל דבר שיש בו רמז לקהל המקומי.
זה גם ספר מצליח בישראל, זה לא סתם.
ועכשיו ההצלחה כאמור חוזרת כפליים, וחזר לרשימת הוועד
וכדומה. ודניאל רדקליף הוא מספיק מוכר בשביל ש... יותר מקבוצת גיל אחת, כן. תגיד, אה, זה הוא, וקצת, הוא מהשחקנים האלה כבר שהקהל היותר צעיר מכיר מסדרת סרטים מאוד מוכרת, והקהל יותר מבוגר מנהל את הדיון בזמן הסרט על זה ההוא מהרי פוטר. מי? נו, ההוא שהיה בסרט. נו,
אני כן אגיד לפני שנסיים, שאם, אתה יודע, השתפרות תמשיך ככה של סרטי דניאל רדקליף בג'ונגל, מסרט די רע כמו סוויסר ממן לסרט בסדר גמור כמו ג'אנגל, הסרט הבא יהיה די טוב כאילו, והסרט הרביעי שלו בג'ונגל יהיה מצוין, יהיה חומר אוסקר כאילו.
הסרט הבא שלו הוא קוקודיל דנדי שבע.
אתה רוצה שאני באמת אבדוק מה הסרט הבא של דניאל רדקליף?
אם אתה כבר התחלת לגדגר את כדור השלג הזה, כן.
אוקיי, בסדר, בוא נראה. הפילמוגרפיה של דניאל רדקליף.
כן.
פלם, פלם, פלם. Beast of Burden.
אני לא יודע על מה זה, אבל יש חיות בג'ונגל, אז אולי.
כאילו, יש חיות בהרבה מקומות, אוקיי? אני באמת לא יודע מה זה.
אוקיי. אנחנו נדע על זה, יש לו זקן שם.
כן.
נראה כמו סרט מלחמה.
הוא טייס שמטיס סמים בשביל ה-DA. אז American Made. הסרט הבא שלו זה עוד גרסה של American Made עם תום קרוז.
אוקיי.
שבעצמו היה גרסה של איר אמריקה עם אל גיבסון.
שבעצמו הוא גרסה של...
סיפור אמיתי שבו סוכניות ביון אמריקאיות הפכו לקרטל משלוחי סמים ברחבי העולם.
לא ראינו את זה, האמת.
כאילו, ראינו, אני ראיתי את זה.
אני לא ראיתי, לא ראינו ברבים.
זה בסדר, סרטים אלף פעם לא משהו.
אוקיי.
נעבור לסרט הקלאסי להשבוע.
הווה.
אנחנו יכולים לדבר על... גברים במלכודת. סרט על אישה שעושה מלכודת לגברים?
לא.
אוקיי.
זה סרט על גברים. בשלב מסוים הם ב...
המלכודת היא הגבריות עצמה, האמת.
זה משתייך לתת ג'אנר שאנחנו מאוד אוהבים, האמת, של סרטי גברים משנות ה-60-70. סרט זה מ-1972.
סרטו של ג'ון בורמן.
חזר ועליו.
אני מאוד אוהב את ג'ון בורמן.
ועדיין לא דיברנו על זרדוס.
אני מאוד אוהב את ג'ון בורמן ואביעד ראה את זרדוס בגיל צעיר.
לא, האמת שבגיל די מאוחר.
כל גיל הוא גיל צעיר מדי לזרדוס.
זה נכון.
צריך כזה להיות חוק ש... זרדוס זה NC-70. אתה חייב להיות בן 70 עם היסטוריה של צפייה במספיק סרטים כדי שתוכה המוח שלך יהיה מוכן לזה.
לא, אתה פשוט צריך להיות... לא, אתה לא יכול להיות.
הסרט נכתב על ידי ג'יימס דיקי, בהתבסס על האומן שלו, דליברנס. ג'יימס דיקי היה הפואט לוריאט של אמריקה, קצת אחרי שהסרט הזה יצא.
זה סרט מאוד, מאוד, מאוד מצליח.
כאילו, The Poet Laureate of America כתב ספר וסרט שבו הסצנה הזכורה לכולם מערבת אונס, שבו מישהו צועק למישהו אחר, squeal like a pig.
כן?
כן. אוקיי, בסדר.
אנחנו נגיע לזה.
ובסרט משחקים ברט ריינולדס, שיער החזה של ברט ריינולדס,
כן.
לא הספר של ברט ריינולדס, זה פרי מסטש, כן, כן, זה 1972,
לפני שהוא היה שחקן פוטבול,
כן, זה BM, כאילו, 1972 BM before מסטש, ויחד איתו ג'ון וויט, נד בייטי, רוני קוקס, וכל מיני אנשים שאתם לא מכירים,
כן.
ג'יימס דיקי עצמו מופיע בסוף, הוא השריף.
וכמובן בילי רדן.
כן, בתור בנג'ו בוי.
כן.
כאילו, זה בטח לא נעים להיות ילד אחרי שהסרט הזה יצא וכזה. אז מי שיחקת שם? את הדמות שכולם מתייחסים אליה בתור סאב-יומן.
מה שקרה הילביליז.
כן. שנות ה-70, העלילה עוסקת בארבעה גברים שמחליטים לצאת לטיול בטבע, לאזור שזה הפעם האחרונה שלו בתור חלל טבעי על הנהר, לפני שעבודות בנייה הופכות אותו לאגם מלאכותי. שניים מהם, אד ולואיס, יש להם קצת ניסיון בטיולים מהסוג הזה.
לואיס הוא המדריך.
כן, לואיס ספציפית הוא האלפה מייל.
כן.
או וואנאבי לפחות.
ויש לו וסט צלילה. אני לא יודע מה זה הדבר הזה, הדרך הכייה שיכול לתאר את מה שהוא לובש.
וקשת קומפקטית.
וסלילה, וזה מצטרף כבר, כמו זרדוס, לנטייה של ג'ון בורמן, להלביש שחקנים גבריים מפורסמים, בבגדים שאף אחד לא יכול להגדיר.
עם הרבה שחקנים גבריים מפורסמים, שמפורסמים בקשר לשיער הגוף שלהם.
ים, ושפם.
כן.
אבל לא כרגע.
ובובי ודרו, נט בטי ורוני קוקס, הם החבר'ה פחות מוכנים לעסק הזה.
הם מאוד אירוניים, הם הסיטי סליקרס בעצם.
כאילו, כולם סיטי סליקרס, אבל לואיס ואד אוהבים להעמיד פנים שיש להם, כאילו, הם יודעים מה הם עושים.
לואיס מדבר על זה שכשהמכונות תשלטו, הוא ישרוד כי הוא ילחם או משהו כזה. הוא קצת...
הוא כזה...
הוא משהו בין קטניס לבין...
שרה קונור. משהו כזה, כן. הוא כזה, יום אחד המכונות ישלטו מהשמיים, תהיה איזה רשת, איזה סקאי נט אפשר לומר, ואני אלחם, אבל ג'יימס קמרון יושב בקהל וכזה...
ואני אלחם בהם בעזרת חץ וקשת.
כן.
הנשק הנבחר
נגד... ג'יימס קמרון יושב בקהל וכזה רושם, להפוך את הדמות לאישה, יותר טוב.
אגב, יש לי כמו שזה קרה, דליברנס סרט מאוד מאוד מצליח ומאוד מפורסם.
עלה 2 מיליון דולר, רוויח 46 מיליון דולר.
זה בקולנוע בשנות ה-70 המקודמות.
כמו שאמרנו, סרטים בימינו לא עושים כבר הפרשים כאלה, פשוט כי הם עולים יותר מדי, כאילו.
ג'יימס קמרון עושה הפרשים כאלה, וגם זה לא כל כך...
לא, אם טיטניק היה עושה הפרשים כאלה, הוא לא היה עושה...
ג'יימס קמרון אמר, סרט מאוד מצליח, אני אגנוב את הרעיון הזה.
אם טיטניק היה עושה הפרשים כאלה, הוא לא היה עושה 2 מיליארד דולר, הוא היה עושה 4 מיליארד דולר, שזה...
הפרש רציני, כן. אני לא יודע אם יש מספיק קוני כרטיסים בעולם.
בדיוק.
סרט גם היה מועמד לאוסקר, לשלושה פרסים.
ולאמי.
לאמי?
גולדן גלוב, סליחה.
כן, אם הוא היה מועמד גם לאמי, זה היה מאוד מבלבל. טוב, כולם מועמדים לגלובוס הזה, זה לא חוכמה.
וכאמור, הסרט הזה השפיע על הג'ונגל. הסרט הזה, כל סרט של אנשים בג'ונגל מאז פחות או יותר הושפע מהסרט הזה, אפילו שהוא לא מתרחש בג'ונגל, הוא מתרחש בנער, אבל
כן.
לך אל הפרה נקרא לזה.
אל תוך הפרה אפילו.
כן. ובאמת, כולל הרעיון של, אתה יודע, מי שהכי הרבה מתרברב ביכולת שלו, יסתבר הכי מהר בתור מישהו שלא מוכן לזה.
כן, הסרט, הסרט הזה עד כדי כך מפורסם לזמנו, שבאמת, עכשיו שאני חושב על זה, כשיוסי גינסברג והחברים שלו, כשהם נכנסו לג'ונגל, מישהו ממש צריך לומר, זה כמו בדליברנס, בואו לא נעשה את זה.
אני תוהה כמה הסרט פגע בכלכלה התיירותית של ג'ורג'יה, כאילו האם הוא עשה לזה מה שספילברג יעשה 5 שנים אחרי זה לחופי ים?
אולי, בואו רק נציין, הם בחרו בנהר שלא קיים במציאות, המקום שבו צולם קיים במציאות מן הסתם, אבל הנהר המדובר שעומד להפוך לאגם זה פיקציה, כנראה שבכוונה כדי שתושבי האזור לא ירגישו שקוראים להם הילביליז.
הם בהחלט הרגישו ככה, העובדה שהנהר בדיוני.
סליחה, זה שבמקרה חיים ליד נהר זה...
זה בערך זה כמו שתצלם סרט ברמת אביב היי, זה כזה...
רמת אביב היי זה לא גבעת עמל?
לא יודע, אני גר צפון דרום מדי, בתוך תל אביב כאילו. תחפשו את הרמזים בהיסטוריה של הפודקאסט, אולי תראה לי איפה אני גר, כזה טריאנגוליישן. מה שאני חושב שהסרט הזה מאוד מעניין, מעבר לעובדה שאני חושב שהוא מבוים, זה ממש ממש טוב, ובורמן יודע להפיק תמונות יפות בטבע, והסצנה המפורסמת של האונס, כאילו אין מה ללכת עם זה, של האונס הגברי, היא מרשימה, אתה יודע, אתה לא מצפה, כמה זמן זה נמשך כל העסק הזה, זה איזה רבע שעה כאילו.
גם תראה מי האנשים שמעורבים, איזה נט ביטי.
כן.
כאילו, אתה לא חושב, כשאתה רואה אותו, אתה לא חושב, כן, טוב, ג'ון וויד, אתה רגילים לראות אותו סובל, רואים, רגילים לראות אותו, כאמור, הוא היה בקרבוי של חצות, גם סרט שמערב אונס גברי.
כן.
במקרה של נט בילי זה כאילו, עכשיו, ושש שנים אחרי זה, פשוט החליטו להג אותו בתור הסיידקיק של אקס לותר. מעניין.
אבל מה שאני אומר, זה, אתה יודע, זה מאוד ארוך, וזה מאוד כאילו קשה לצפייה במובן הרגשי.
אנשים אבל... שהיו בצעצוע של סיפור שלוש, ובסצנת אונס גברי.
אבל העובדה היא שאתה יודע, זה לא, זה אפילו לא על האקט עצמו, זה על איכשהו מתואר, ועל זה שמבחינת הרדנקס שמבצעים את האונס, זה יותר על התעללות ושליטה ודומיננטיות.
אני מבקש, אני לא רדנקס, הם הילביליס.
הילביליס.
זה לא אותו דבר.
צודק? לא, כשאתה צודק, אתה צודק.
רדנקס רואים אור שמש מדי פעם.
ואתה יודע, כשראית את זה באותו זמן, היום כולם יודעים פחות או יותר מה הולך לקרות, כי זה יותר... שני דברים מתוך הסרט יותר מפורסמים מהסרט עצמו, הדולינג בנג'וז, והסצנה הזאת.
והדולינג בנג'וז מגיע ממש מוקדם, יותר ממש ציפיתי.
כן. מה שאני חושב שהקהל הציפה זה כמה זמן זה יימשך, וכמה, אתה יודע, איך זה קורה, כי כשזה מתחיל אתה חושב, הם הולכים לשדוד אותם, הם הולכים לנסות לפגוע בהם, והסצנה ממשיכה וממשיכה, ואתה כזה, אוקיי, מה קורה? וכזה, אוי, זה קורה, ואיך זה קורה? ואתה יודע, אני לא הולך להגיד, זה מרגיש אמיתי, כי ג'יזוס קרייסט, אתה יודע, יש מיליון דרכים שאפשר לפגוע מינית בבן אדם.
גם לשמחתך, אתה לא יודע, באמת.
אבל זה כן מרגיש כמו מסוג מופעי הדומיננטיות שאתה מספה להם מהאנסים, מהאנשים שהטריפ שלהם זה לא סתם לנצח מינית, אלא לקחת שליטה על מישהו.
וזה מתרחש בלב היער, באזור שכאמור, אחד מהסיבות שהם רצו לטייל שם זה כי אף אחד לא מגיע לשם.
וכל זה כן מתקשר לתמה הכללית של הסרט, שזה, הסרט הזה הקדים את מועדון קרב ב-25 שנים? 27 שנים, כי זה סרט על, אתה יודע, אז לא היה לזה מילה, היום נגידו toxic masculinity, כי מה שיש לנו פה זה את לואיס, את ברט רנולדס, בתפקיד שהוא פחות או יותר דיקונסטרקטי של כל מה שברט רנולדס יהיה אחרי זה, כי ברט רנולדס בכל התפקידים שלו אחרי הסרט הזה, אחרי שזה הפך אותו למשך 5 שנים לכוכב הכי גדול בהוליווד, לפני שהוא הרס את זה עם קצת יותר מדי סמים ומסיבות.
או כמו שקראו לזה סוף שנות ה-70.
כן. למשך 5 שנים ברט רנולדס היה הכוכב הכי גדול בהוליווד. הרעיון הוא שאתה יודע, הוא כולו מלא בהתרברבות וגבריות, והוא האלפה מייל, והוא אומר לכולם מה לעשות, וכשעד לא מסוגל להרוג בעל חיים בחץ וקשת, הוא כזה, כן, יש אנשים שיכולים להרוג בטבע, ויש אנשים שלא, וכזה.
יש מי שימותו.
כן. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, הוא שובר את הרגל והוא מתחיל לבכות, וכזה, כן, כשאתה שובר את הרגל שלך בטבע, בלי, אתה יודע, בלי תרופות ובלי עזרה ראשונה, אתה לא פשוט שרג את, אתה לא ג'ון רמבו.
זה לא רק זה, גם נעשה פה חילוף תפקידים, כי לואיס הוא באמת, הוא המנהיג, הוא זה שאומר להם מה לעשות, והסצנת האונס מסתיימת בזה שלואיס הורג בעזרת חץ את אחד האנסים, השני בורח.
ואתה חושב שהוא יהיה גיבור, כי זה הסיפור של איך הוא מציל אותם.
זה לא רק זה, גם הוא כל כך קרוח לגבי זה, והם חושבים מה לעשות, והתשובה של לואיס זה, אנחנו חייבים להעלים את הגופה.
כן.
וזה הסדק הראשון, זאת אומרת, האונס הזה הוא כל כך מערער את, את החבורה הזאת, שהוא בעצם מביא להפיכת הסדר. פתאום לואיס, שהיה המנהיג שיודע הכל, הוא היחיד שמכיר את האזור באמת, ולועג לאחרים שהם לא מספיק גברים, פתאום הוא לא יודע מה לעשות, פתאום הוא מפחד ללכת עם זה למשטרה, למרות שזה הדבר הגיוני לעשות, כי הוא מפחד שחבר המושבעים והשופט וכל יהיו...
הם מקומיים, כן. הם... קרובים כנראה של הבן אדם הזה.
כן, הם יהיו נגדם, למרות שאתה יודע, תהליך סינון של חבר המושבעים נועד בדיוק כדי למנוע מצבים כאלה, אבל זה ממש ככה, התחושה של... כשהוא אומר, אנחנו צריכים להיפטר מהגופה, אנחנו צריכים לקבור את הגופה ו... ממילא עוד מעט כל זה יהיה אגם, אז אף אחד לא יוכל למצוא אותו. זה לרגע נשמע כמו הדבר שנכון להם לעשות, כי הוא עדיין השולט החזק.
כן.
אבל זה מתהפך, ולאט לאט עד נהיה המנהיג של החבורה, ועד מאמץ את הנרטיב של, טוב, אנחנו חייבים להעלים את הגופות. והבחור השני עדיין מסתובב חופשי ו... דרום נופל למים בשלב מסוים ולא ברור אם הוא...
אם ירו בו?
אם ירו בו, אם הוא קופס עליי, אם הוא נופל בגלל הזרם.
זה היה התעלומה שאף פעם לא היה לתשובה.
כן, מבחינתי אומרים, יש סיכוי שהשני ירה בו, ואכן יש סיכוי שעכשיו צופה עלינו פה מלמעלה, ואנחנו צריכים להיזהר. ועד הוא זה שלוקח את החץ והקשת ואת האחריות.
הוא היחיד שנשאר שיכול לעשות את זה.
כן, כי כרגע בובי מאוער לחלוטין אחרי האונס.
בובי לא הולך... בובי הוא נד ביתי, הוא לא הולך לטפס על הר כדי להשיג נקודת תצפית טובה יותר, וכאמור לואיס שבח את הרגל ובוכה.
הוא לא הולך לטפס על כלום בזמן הקרוב.
ובוכה, כי כואב לו, כי אתה יודע, כל ההתרברבויות שלו פתאום ברגע שקורה משהו רציני באמת, זה לא, וכל העניין של הסרט הוא לא כזה, אם אתה רואה את זה ואתה אומר, אה טוב בסדר, אז עד הוא הגיבור, אתה מפספס את הפואנטה שאף אחד מהם לא הגיבור, וכולם בניסיון שלהם להשיג איזה גרסה של דומיננטיות, או דופקים את עצמם כאילו. והעובדה שהם עושים את כל הטיול הזה, לא, הם לא באמת רוצים לראות את היופי הטבעי במקרה של עד ולואיס, הם רוצים להוכיח לעצמם משהו על, אני גבר גבר, אני לא כבול למכונות כמו, אתה יודע, בובי ודרו עושים מה שאתה אמור...
המכונות שהשתלטו על העולם.
בובי ודרו עושים בטיול כזה מה שאתה אמור לעשות בטיול כזה, אתה יודע, הם שותים ונהנים ורואים את הנוף.
הם כמו סידי סליקרס, הם באים כי יש להם הזדמנות לחוות משהו.
ולואיס שם פחות או יותר כדי להוכיח לו ויותר ספציפית לאחרים משהו על המהות שלו בתור טיילר דרדן. כזה... והסרט אומר, זה לא עובד ככה, כאילו, הדבר הזה הוא, הניסיון להיות משהו כזה הוא מטבעו הרסני, וזה... זה היה מול הסרט של סם פקינפה, כאילו ג'יימס טיגר רצה שהוא יבאים את זה, ואתה כל כך רואה את זה, כאילו.
כן.
כי זה התמות של סם פקינפה.
כאמור,
תראו כמה הגברים האלה קשוחים ואיך זה דופק אותם.
כאמור, זה סרט גברים מהתקופה הזאת, שהכוונה היא לא סרט שמיועד לגברים, היא סרט שעוסק בגברים, במהות של הגברים. דיברנו על כמה כאלה, דיברנו על דרטי דאזן, דיברנו על...
אלין דה פסיפיק של אגב בורמן.
כן.
כן.
דיברנו גם על הג'וב האיטלקי שהוא קצת כזה. הרעיון הזה של... לקחת את הגברים הגיבורים החזקים ולהעמיד אותם בסיטואציה שבעצם בוחנת אותם, הופכת אותם, בעצם מאלצת אותם להשיל את הפוזה ולהתנהג כמו שהם באמת. אני מאוד אוהב כשזה נעשה בצורה טובה, וכאמור זו אחת מהדוגמאות היותר טובות.
כן, זה עוד פעם, זה סרט מאוד מאוד מרשים ולא קורה בו הרבה, כאילו... לוקח המון, לוקח...
ביחסי לסרט של ג'ון בורמן זה...
לא,
רגוע להפליא.
סליחה, באקסקליבר היה יותר מדי.
לא, אני אומר, זה רגוע להפליא.
כן, כאילו, יש פה מעט מאוד, אתה יודע, כשאתה מפרק את זה לרמת האירועים שקורים בסרט, קורה מעט מאוד, כאילו, אחרי שהם... אחרי ש... אתה בסרטים כאלה, אתה כבר גיל עכשיו, אוקיי, יהיה כמה סכנות, ויהיה, אתה יודע, אחרי שהם יהרגו את ההילביליז, יהיה את הקרובים שלהם שירדפו לכם, אבל לא, יש שני...
ואז יבוא טוב, ואז הם
ירכבו
על ה... כן, תנין ענק.
כן.
ואז הם ירכבו על הסוס מעבר לצוק, וישנו בתוכו.
לא, אבל כאילו, יש את הזוג הילביליז, והם פחות או יותר הסכנה היחידה חוץ מהמצ'ואיזם של הדמויות, של הגיבורים שלנו. כי ברגע שההילביליז שאני מת, יש עוד 40 דקות של בוא נגיע בחזרה לסוף הנער, בוא נלך לבית חולים, בוא נעבור על הסיפור הזה, ובוא נראה איך אנחנו מצליחים להתחמק מאנשי החוק המקומי.
כן, שכמו שהם חושדים, לא מאמינים לגרסה שהם, רק שבמקרה הזה הגרסה שהם היא לא האמת. הם לא מספרים למשטרה את האמת, הם מנסים להסתיר שלוש גופות.
כן.
שלושה אנשים חיים ושלוש גופות, הם מנסים להסתיר את זה, הם ממש מחליטים שאוקיי, אנחנו נגיד להם שלא הגענו בכלל לחלק ההוא של הנהר, שהרפידס היו יותר מדי קשים משלנו והקנוי התפרק, ואנחנו לא יודעים מה קרה לחבר שלנו, לחבר שלנו דרור, הוא נעלם, נפל למים, לא יודעים מה קרה לו, לואיס שבר את הרגל פה בהתחלה יחסית, וכשהמשטרה באה ומאמתת אותם, אומרים, מצאנו חלק מהקנו, שנראה דומה לשלכם, אתם, במעלה הנהר, אתם יודעים איך הוא הגיע לשם? ובובי אומר, לא, אני לא יודע איך הוא הגיע, כי הוא לא ראיתי את הקנו הזה, אז אומרים, אתה לא מזהה את הקנו של עצמך? הוא אומר, כן, אבל אני לא באמת יודע איך הוא הגיע לשם, הוא נסחף כנראה. וזה באמת, אין למשטרה שום סיבה להאמין להם, אבל אין להם שום ראייה נגדם.
כן.
שבזה בעצם, זה מה שהסרט נותן לאנשים, אלה הגברים האמיצים שבאו להשתלט על הטבע ולהיות חוויה קדמונית אחרונה לפני שהופכים את זה לאגם מלאכותי. מה שנשאר להם סופו של דבר זה חבר אחד מת, חבר אחד שעבר אונס, חבר אחד שחזה באונס, אחד עם רגל שבורה.
וכולם לא, כן. כאילו, ייקחו את זה איתם לקבר.
וכולם כנראה. צריכים לשקר כדי לא ללכת לכלא על משהו שתכלס, יש להם טיעון מוצדק, זה היה מתוך הגנה עצמית. אבל הם כל כך מפחדים,
כן.
שלא יאמינו להם שהם נאלצים באמת לשקר. ובסוף הסרט אנחנו רואים שעד גם בא לנחם את המשפחה של דרו, וגם אחר כך אנחנו רואים אותו במיטה עם אשתו, והוא מתעורר מסיוט שבו יד יוצאת מתוך הנהר. אנחנו לא רואים של מי היד, אולי ג'ייסון, אנחנו לא יודעים. הוא מתעורר מזה, וזה בעצם, אם זה הסרט משאיר אותו.
כן, זה מה שקיבלת, סיוטים לכל החיים.
כן, אתה עשית, אתה עברת דברים נוראים, חלקם באמת לא באשמתך, אבל... עם זה נשארת.
כאילו בסופו של דבר זה באשמתך של ניסית להוכיח משהו והוכחת.
כן.
זה רעיון רע.
שזה אגב קצת מתחבר לאקסקליבר באמת, שגם שם ג'ון בורמן, חלק גדול מהדברים שקורים בסרט, זה מוסס על אגדות, אבל עדיין, מה שהוא בחר להכניס לסרט ומה שלא, זה את הדברים שמדגישים עד כמה הרצון להוכיח שליטה ודומיננטיות, עד כמה זה יכול להרוס דברים שכבר עבדו. לגבי זרדוס אין לי הסבר, זה פשוט לא ברור מה קורה שם.
לא, אבל כן. ובורמן כאמור, מבחינה טכנית הוא במאי נהדר. הסצנה שבה עד יורה בהילבילי השני עם חץ וקשת, ואנחנו לא יודעים אם הוא פגע או לא, והוא לא יודע. והוא נופל והוא פוצע את עצמו עם החץ האקסטרה שלו.
כן.
והוא שוכב שם חסר עונים, והבחור מתחיל להתקדם לכיוונו, ואתה לא יודע. אתה יכול לראות בערך בשוט שיש משהו שתקוע בו, אבל אתה לא יודע, זה החץ, זה פשוט משהו בזווית צילום, זה עד שהוא עומד ממש מעליו, אתה לא רואה, הוא כן פגע בו.
כן.
וזה עוד פעם, מבחינת בניית מתח זה ממש ממש מרשים, ויש המון, המון שוטים בכלא בסרט שהם שוטים מאוד איטיים, אבל הם לא איטיים לשם האיטיות.
לא, הם איטיים.
הם איטיים ביצירת אווירה טובה, והם מראים לך המון כאילו.
גם הדוילין בג'ו אגב בהתחלה,
כן.
זה קטע שהוא די, הוא נמשך איזה שתי דקות לפחות,
כן.
מה שקורה שם, הדוילין בג'ו זה מטעה השם הזה, כי מה שקורה בכלל אני חושב שזה בובי,
okay.
מסתובב עם הגיטרה ומתחיל לנגן מול הילד, אני לא יודע איך קוראים תסמונת שיש לו, אבל שתסמונת קושי, שמנגן בעצמו בנג'ו, והיד פשוט מחכה את כל הדברים שהוא עושה, מתחילים לנגן את ינקי דודל, ובין השאר, כי אני מניח שאין איזה זכויות, וזה מגיע למצב שבו הילד מנגן יותר טוב, ומנצח בדוק רב. אז התפיסה של זה כדוק רב היא קצת מתה, אבל זה כן מראה איך האנשים האלה מהעיר באו, והם בטוחים שהם יכולים להתחרות, במי שחי שם כל החיים שלו, וכבר ספג את הקשיחות של האזור, ושבאמת מייצג איזשהו משהו מפעם. אנחנו רואים את זה גם לקראת הסוף, כשעד שואל משפחה של הילבילז, אם יש להם, הוא שואל, do you have a phone? והם לא מבינים למה הוא מתכוון, והוא צריך לומר, טלפון? ואז הם מבינים, זאת אומרת, הם... כל כך,
אני כן,
הם
אני,
כל כך מפעם שהם כבר, שהם לא מכירים את הקיצור.
אני כן אגיד, כאילו, זה לא גזענות, כי אתה יודע, להיות מהאזור הזה בג'ורג'יה זה לא גזע, זה כן סטרוטיפ, זה לגמרי סטרוטיפי, זה...
אם הבמאי הוא לא אמריקאי, זה נחשב,
כן,
זה עכשיו גזענות, לא?
אתה יודע מה, יכול להיות, כן, זה סופר, זה סופר, אתה יודע, זה במידה רבה יצר את הסטרוטיפ, זה לקח משהו שהיה קיים ובנה עליו לגמרי, וזה... אתה יודע.
שמע, גם, יש הרבה בעיות גנטיות שמוצגות פה, וזה רמז לגילוי הריות כנראה.
כן, וזה,
וזה אנשים שהם אונסים והם רוצחים והם טיפשים.
ואני חושב כזה בתור, אתה יודע, בתור בחור לבן, שמאלני, פרוגרסיבי, whatever, כאילו. אוקיי, ואם הם לא היו לבנים, כמה לא נעים היה לצפות בזה בימינו?
וואה.
כן.
אז אחת מהסיבות שאפשר לקבל זה כי הם לבנים וכי הם כן בעלי כוח. יש להם את הכוח באזור, זאת אומרת, הדמויות בסרט לא כל כך קולטות את זה, אבל כשאנחנו רואים מישהו ניגש לשני הילביליז שהוא לא מכיר, כי הוא באמצע היער ומבקש לזכור את שירותיהם, לא יודע מה איתך, לי זה תמיד עושה את הרגע הזה של, חכה שנייה, אולי עדיף שלא, אתה לא מכיר אותם, אתה לא יודע.
אבל זה עושה לך את הרגע הזה, כי אתה מכיר את הסטריאוטיפים.
זהו.
מדליברנס, ורוב הסיכויים שרוב האנשים אליהם כזה, אה כן, תיירים באים הנה כל הזמן, זה אחד ההכנסות המעטות שלנו, בטח שאני אעשה את זה בשביל $50 או $40.
אבל זה נגיד לעומת מה שבחזרה מטוויצ'י, יש את ה... די לקראת סוף הסרט כבר, קווין מחפש מישהו שיעזור לו לשוט במעלה הנהר כדי למצוא את יוסי, והיחיד שיכול לעשות את זה, זה איש אחד שיש לו סירת מנוע, הוא מסרב עד שקווין מציע לו כסף, ובשום שם, ושם זה הפתיע אותי שהוא סירב, כי יש את הרגשה הזאת של
מה העבודה שלך, כאילו, אתה בונה סירות כל הזמן, אני מניח שמזה אתה מרוויח כסף.
לא, גם לא רק זה, גם זה נמצא בתוך קהילה, שמה שמאפיין אותה, שהם, זה, יש שם מיסיון, הם נוצרים טובים, הם באים, הם מחנכים אותם על ערבות הדדית, על לקבל את דווקא את השונה, דווקא את האנשים
הזרים. אני ממש רוצה לראות סרט על האנשים שחיים במקומות כאלה שחצי מהחיים שלי כזה, אוי, איזה גרינגו אידיוט, כאילו.
The Mission? דיברנו עליו בעבר?
לא, כי The Mission זה גם כן על אנשים לא, אני רוצה סרט, לא על המיסיונרים, אני רוצה סרט על האנשים שחיים שם שהם כזה כל כך, עוד איזה אידיוט בא להוכיח משהו, כאילו, ג'יזוס קראסט, אנחנו צריכים לחלץ אותו.
אוקיי, מבריק קצת עושה את זה.
אגב, מבריק, הצלם של הסרט...
איך, איפה פיית את ההקשר הזה?
אתה הזכרת את מבריק, ווילמוס זיגמונד, הוא היה הצלם של הרבה הרבה סרטים ממש ממש טובים, כולל מבריק. רק עוד פעם, הוא עשה... כי דליברנס יש פה צילום לפי, הוא גם עשה את מקיי במיסס מילר, את The Long Goodbye, את Sugarland Express, Close Encounters of the Third Kind, Deer Hunter, הוא ממש ממש טוב בעבודה שלו, אני רק אומר, ואת מבריק. הוא מת לפני שנתיים.
כן.
עצוב. אבל אתה יודע, הוא היה מבוגר.
זה קורה.
כן. אנשים מתבגרים. לא אני, אבל אתה יודע, שמעתי שזה קורה לאנשים אחרים. אם יש בעיה עם Deliverance, אני חושב זה שבסופו של דבר, יש לך ארבע דמויות, אבל רק שתיים מהם מרגישו. אתה יודע, הן כל כך דומיננטיות באישיות שלהם, שהן דומיננטיות בעלילה של הסרט, ובובי ודרו הם... לא אנשים שעושים דברים, אלא אנשים שדברים קורים להם.
אבל זה די הפואנטה.
כן, אבל זה קצת...
זה ממש בעניין של להיות אלפה מייל, כשאתה לא באמת יודע להתמודד עם המשבר כשהוא
מגיע. ושאלפה מייל זה קונספט שהומצא על ידי אנשים שלא מבינים, אתה יודע.
לא, זה כן קיים אצל פרימטים. מסוימים.
לא, אלפה מייל...
בעצם בני אדם.
אני לא יודע אם אתה עוקב אחרי השטויות האלה, אתה יודע, על כל מיני פורומים של, אתה יודע, מנלי מן וכאלה.
באופן מפתיע לא.
פיסת בידור אישי שלי מדי פעם.
9-11 was an inside job.
לא, זה משהו אחר.
לא אלה?
לא, זה כזה, אתה יודע, גברים בימינו מותקפים על ידי החברה הפמיניסטית מדי וכאלה שטויות, ופעם היה טוב יותר. אלפה מייל זה מונח
שלקוח... כן, זה חצי מהפיד שלי בפייסבוק.
אלפה מייל לקוח הרבה פעמים מרעיון של איך זה ומתנהגים בטבע, זה מוסס על מחקר שהחוקר שפרסם אותו מאז כבר... אתה יודע, בזמנו הוא טען שאתה יודע, בכל ההקה יש את האלפה מייל ויש את הבטה מיילס והגמה מייל שלו. ואז שאני מחר זה אומר, אה לא רגע, זה לא, אין דבר כזה. ואנשים אומרים, אה כן, אנחנו, אתה יודע, אנחנו כמו בלהקה זאבים, אנחנו אלפה מייל, ודבר ראשון, בני אדם בכל מקרה הם לא זאבים. כאילו זה אפילו לא בעל חיים שקרוב אליך משום מבחינה גנטית.
אוקיי, אז שלושה דברים.
כן.
קודם כל, גם אני ראיתי את הפרק הזה של אדם רוינס אברית'ינג.
אוקיי.
דבר שני, ידעתי את זה עוד לפני,
כן, מה זה?
הכרתי את הסיפור.
אדם רוינס אברית'ינג זה סדרת טלוויזיה.
כן.
ביוטיוב. סדרת טלוויזיה ביוטיוב.
לא, יש גם ערוץ.
אוקיי, בסדר, לגיטימי.
זה ממש סדרת טלוויזיה.
כן, ראיתי את זה, עכשיו אני זוכר.
היה פרק שבו הוא הזכיר את זה. דבר שני, אני הכרתי את הסיפור עוד לפני. ודבר שלישי, יש לי כלבה, ואני רואה איך כלבים מתנהגים בחבורות.
היא הדומיננטיות בבית שלכם.
לא. כלבים רואים את התא המשפחתי כמה שחשוב. הם לא חושבים על להקה, גם בתוך להקה, זה תאים משפחתיים, זה יותר הורים וילדים מאשר זכר דומיננטי שצריך להיאבק, אז את זה דווקא הכרתי. אבל כן, דליברנס מתרחש בתוך עולם שבו התפיסה הזאת כבר קיימת, כאילו גם בקרב בני אדם, מישהו צריך להיות הזכר השליט. שזה נכון אצל גורילות, אבל לא אצל בני אדם.
טוב, אז אני חושב שנסייף בזה.
וגם אצל גורילות לא בטוח.
כן. עוד משהו להגיד על הסרט?
הוא מומלץ.
הוא מומלץ בחום. אז זה היה השורה השנייה באמצע, פרק 241, אם נהניתם, לייק ושאר בפייסבוק, אם ממש נהניתם, תנו לנו רייטינג באייטונס, כאמור אנחנו מעכשיו זמינים כל הפרקים בפודבין ובארכיון האינטרנט, internetarchive.org, ועל הפעם הבאה, אני תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
פגש בסרטים.
You understood me. I want to get some drivers to drive this car and that car down to Aintree. Drivers, you understand?
Right, yeah, a driver, brother.
Who?
A driver, brother.
Where do they live?
They live back over that way.
Thinking the manager here.
Yeah.